סיפרתי לכם כבר שהאהבה הגדולה שלי היא השקט, ההקשבה של כל אדם לעצמו. היכולת שלנו להבין אחד את השני בלי מילים. היכולת שלנו לדעת כל כך הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים לעצמנו את הרשות לחשוף בפני עצמנו. קודם כל בפני עצמנו לחשוף במלואו, ואחר כך מכאן והלאה לראות מה מזה אנחנו כבר עושים בקשרים שלנו עם אחרים. ואם אני מדברת, זה רק מפני שאני בוחרת להאמין, ובעזרתכם אני מקווה גם לממש את זה, שמילים מובילות למעשים. הן נוגעות בנשמה, עושות אותה מוכנה, ומעוררות בה רוח. לדבר בשביל לעשות את הנשמה המוכנה ולעורר ברוך, נראה לי מטרה טובה. זה בעצם לא כל כך פשוט לתת לעצמנו רשות. בדרך כלל אנחנו ניתן לחשוב שאחרים נותנים לנו רשות. תנאים נותנים לנו רשות או לא נותנים לנו רשות. חוקים, כללים, דברים כאלה. אבל כשמתחילים לעשות את העבודה הזאת של ההיבוננות פנימה, והחקירה הפנימית והמפגש, עם מה שבאמת ישנו כאן, ישנו כאן ו... מחולל אותנו, ישנו כאן ובורא אותנו, ישנו כאן ועושה אותנו כאלה ולא אחרים. אנחנו מתחילים לפגוש את כמה קשה לנו להרפות, כי רשות היא סוג של הרפאיה. הרפאיה מהמון דברים. כדי להתחבר למשהו שאולי במהלך השיחה נוכל קצת להרגיש אותו ביחד. משהו שאין לי שם אחר, הייתי יכולה לקרוא לו אהבה, אבל זו מילה כל כך טעונה בתרבות שלנו, בדימויים ובמושגים ובכמיהות. ואני הייתי רוצה ביחד איתכם קצת להרחיב אותה, קצת למוסס את הגבולות שלה. להזמין אתכם לפגוש יש משהו שכבר עכשיו, הנה שוב, כשאני מתחברת מחדש, נעים לי השקט הזה שלכם, האמון שאתם נותנים שהדברים יתחברו מחדש וימשיכו. אמון לא מובן מאליו. כל כך הרבה פעמים דברים לא מצליחים להתחבר מחדש, מתנתקים, בורחים לנו. אני אומרת דברים, וזה לא באמת דברים שבורחים ומתנתקים, ואם זה רק דברים, אז זה באמת לא מה שחשוב. אבל אנחנו, עצמנו, אי פעם, התנתקנו מעצמנו, והלכנו לאיבוד. לי זה קרה. אני אנסח הרבה פעמים דברים במשפטים כלליים, אני מתכוונת רק לדבר על עצמי. וכל אחד יפגוש, מה מזה מתאים לי? לפעמים אנחנו לא לפעמים, אנחנו מתחילים ללכת לבית ספר, לגן, מתחילים לדבר. אני סיפרתי את זה קצת אחורה. כדי למצוא דברים, כדי להיות יותר. אני לא חושבת שמישהו מאיתנו בתור ילד רצה ללמוד כדי לאסוף אינפורמציה, כדי לדעת על בצורה שלאט לאט הראש שלו יהיה מלא 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 אינפורמציות. למרות שגם אינפורמציות זה מאוד מאוד חשוב, ומאוד חשוב להיות עשיר בידע, להתמצא, לדעת מה אתה צריך למצב כזה או אחר. אבל כאן נדמה לי שלפחות אנחנו שבאים הנה לחפש משהו אחר, ואנחנו אומרים את הדבר הזה, מי אני? שאלה כריסטופר. ולצידו גם שאלה יותר חזקה שמהדהדת בי מאז שהוא שאל אותה, האם יכול להיות דבר יותר חשוב מאשר שאני אהיה מאושר? איך ניפתח למצוא את התשובה, לגלות את התשובה לשאלות כאלה, בלי ליפול מיד בהרגל של חיפוש אינפורמציה? איך נקשיב לכל פנימי שאולי עכשיו הוא עוד לא ממש מדבר בצורה שאנחנו יכולים לשמוע אותו? כשאני התחלתי להקשיב לעצמי פנימה, כל מה שיכולתי לשמוע היה רק פטפטת בלתי נגמרת, בלתי פוסקת, בלתי מרפה. של האשמות מצד אחד, ובושות, וכל מה שקשור למשפחה הזאת, ושל התלהבויות וקפיצות והרגשה של גילוי גדול וטעמים גדולים מהצד השני, ובאמצע בלבול גדול. אז אם ככה גם אתם, או כמה מכם לפחות, איך זה יכול להיות שבכל זאת מה שאנחנו עושים פה משנה אותנו? משנה אותנו בצורה שאנחנו יכולים להפסיק לדאוג, כי מה שמשתנה בצורת פירות שמתקבלים ונעשים לקיום שלנו, למה שבאנו, למי שאנחנו, כבר לא יכול ללכת לאחור. אני חושבת שכולנו מרגישים באיזשהו אופן, גם אם זה לפעמים רק מהבב, שיש בנו יכולת לאהוב ולהאהב בצורה הרבה יותר עמוקה, אחרת, גורפת, שונה, מכפי שנאהבנו ואהבנו עד היום. אם היינו מרגישים שעד היום ממש ממש יש לנו את כל האהבה שאנחנו צריכים, ואנחנו גם נותנים את כל מה שיש לנו לתת, אז זה מצוין. אני לא מרגישה ככה. אני מרגישה את עצמי כל כך הרבה פעמים נאטמת, כל כך הרבה פעמים נסגרת, כל כך הרבה פעמים עודפת. ואני מנסה בעזרת התרגול לראות מה מזה תלוי בי. איך אני יכולה להתייחס לעצמי באיזשהו אופן אחר, שיהיה מועיל, שיקדם אותי בדבר הזה שאני רוצה, והוא חיי אהבה. יש לי מורה את זה. שכתב חפי. אני אקרא אותו באנגלית, ואחר כך בעברית. אומר. The heart is right to cry. Even when the smallest drop of light of love is taken away. Perhaps you may kick, moan, scream in a dignified silence, but you are so right to do so in any fashion until God returns to you. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ה-dignified silence של תנאי התרגום, וגם אולי אפילו, אני לרגע אעז לומר, סוג של dignified silence שקיימת כל הזמן בחיים שלנו, בין אם אנחנו ערים לה או לא. במדיטציה אנחנו מתחילים להפנות את תשומת הלב שלנו אליה, ואנחנו גם מצרפים אליה את כל הטכניקות, ולאט לאט מתוודעים לכאלה ואחרות, בשביל להרגיש מספיק טוב בשקט, ולתת לו מספיק נוכחות, כדי שנשמע בתוכו קולות חדשים, את מה שאנחנו עוד לא שמענו עד היום. כדי שמשהו חדש יבוא אלינו, יתחבר מחדש, המתנתק, יתבהר המאופל, יתגלה המוסתר, זה שאנחנו דואגים לשים בצד, כי יש שקט שעוזר לשמוע, ויש שקט שאנחנו נחרדים ממנו, שאנחנו מתחילים לעשות הכל כדי לא להיות בו. איך נמשיך לטפח את היכולת להיות בשקט ונחווה אותו בצורה עמוקה כחבר שלנו, גם בתוך השמחה, גם בתוך העצב, גם בתוך הכאב. למה אני מתכוונת כשאני אומרת שבכל אלה יש עוד משהו שרק כמילה שאין לי אחרת אני אומרת שקט, ואולי הייתי יכולה להגיד אהבה, וכפעולה, אם הייתי צריכה לתרגם את זה לפעולה של הנפש, הייתי אולי קוראת לה בפשטות תשומת לב מלאה. Total attention. יש הרבה שקט בתשומת לב מלאה. ושוב, כמו שאתם בטח מתחילים לראות, או ידעתם את זה כבר קודם, זה לא שקט שקשור לשתיקה לעומת דיבור. זה לא שום דבר של השתקה כזאת או אחרת. זה המרחב. בשבילי מרחב זאת אהבה. אם אהבה זה מרחב, איך אנחנו יכולים להרשות אותו, לתת אותו, לקיים אותו? איך אנחנו יכולים לעשות כך שלא תיכנס אליו? איך לקרוא לה? איך לקרוא לפעילות הבלתי פוסקת הזאת שמתחילה במילה הראשונה שנכנסת לתוך האהבה? ואני, אתה, אני, אתה, כמה, למה? ואני לא מדברת על זה במונחי קומוניקציה, כי בקומוניקציה זה בסדר גמור שנדבר ככה. אין הכוונה שנתחיל לדבר בינינו בשום צורה אחרת מכפי שאנחנו מדברים עד היום. רק שנדע לפתח, לפתוח, כי זה כבר מספיק מפותח כמו שזה, להמשיך לפתוח את הערוצים הפשוטים של שמיעה, ראייה, טעימה, חשיבה, מודעות, לזה שבעצם אם מסתכלים על זה עמוק, אנחנו כל הזמן בתוך האהבה, אנחנו כל הזמן במחיצתה, לא כי זה משהו שאנחנו עושים, לא כי היא שלנו, אלא כי אולי אין משהו אחר. יש רק את זה והניתוק מזה, את זה ואי ההבנה של זה, את זה ואת המלחמה על זה, את זה ואת האחיזה בזה, את זה ואת המרוץ אחרי זה, את זה, ואתם יכולים להשלים, זה אינסופי. אינסופי הווריאציות, שאנחנו כל הזמן מתגלשים מחוץ להכרה המלאה, בנוכחות של האהבה בחיינו. לפעמים אני אפילו חושבת שאם לא הייתה אהבה כבר נוכחת בחיינו, היינו מתים עד כדי כך. לא היינו יכולים להסתכל אחד לשני עם אור בעיניים, כי לא היה לאור מאיפה לבוא. אז מאיפה שהוא, לא משנה מה עברנו, לא משנה כמה קשה אנחנו מרגישים, יש משפט שאני מאוד אוהבת מתוך שיר שאומר ככה, לא משנה כמה הקטסטרופה היא איומה, היא אף פעם לא הפוכה מאהבה. It's never the opposite of love. יש לי נטייה לרצות לחבר הכל עם הכל, כרגע מאחורי הדברים מהדהדים בי גם הדברים שאמר כריסטופר על הפחד לאהוב. ואני מוכרחה להגיד שאני אישית לא מסכימה איתו. לא, בטח אפשר עוד לדבר, זה לא דבר. לא שאני לא מסכימה איתו, אבל אני לא חושבת שאנחנו מפחדים לאהוב, אני חושבת שאנחנו כבר אוהבים, ואנחנו לא מכירים בזה, לא משתחררים לתוך איפה זה, איפה זה כבר קיים. בלי בלי לחיצות. בלי דימויים. כששמענו את הדיבור על את האמת הזאת, על האיש שאוהב אישה אחת ואוהב אישה אחרת, אני חשבתי לי, איך הוא לא יודע שבכל מקרה הוא יישאר עם שתי האהבות? מהרגע שהופיעו לחייו שתי האהבות, הוא יהיה איתן לנצח, הם כבר הופיעו. אולי עם אחת הוא יחיה, אולי עם אחת הוא לא יחיה. אבל המחשבות שלו, הרגשות שלו, התחושות שיהיו לו, מרגע שמשהו מופיע לתוך החיים שלנו, הוא כבר קיים שם לנצח. הבחירות האחרות, עם כל הדרמטיות שיש בהן, והן מאוד 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 דרמטיות. אני אישית לא בטוחה שבהן מדובר. כן מדובר בטעם של חופש. ואין חופש אחר חוץ מאשר להתנסות. אתה לא יכול לדעת. אתה באמת לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת אם גם אחרי שעזבת את האישה שחשבת שאתה אוהב פחות, והלכת אחרי בחירת לבך האחת, לא תמצא את עצמך בעוד חודש מרוסק מלהבין שעשית את טעות חייך. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם אם אתה עושה את טעות חייך, ואני עשיתי טעויות חיי, זה כדאי. ואיך נדע שכדאי לטעות? לא נוכל עד שנטעה. זה כל כך ברור הדבר הזה. ובכל זאת, בכל זאת, אני מוכן לטעות. אם אני צריכה לספר לכם כמה אני במתח נופל על כל דבר, לפני שבאתי לשיחה, אני עמדתי מול טעות איומה של להחליט אם אני אלבש חולצה כחולה או חולצה לבנה. ואנחנו, זה נשמע מחוייך, כי כשאומרים את התוכן הזה, זה באמת נשמע כל כך אבסורדי, כי מה זה משנה? כי התוכן האבסורדי הזה נותן להבין, מה הוא נותן להבין? הוא נותן להבין דבר פשוט, שלא היה מה לעשות, אלא להיות במתח, ואז המתח עוד לא ירפה, עד שאני לא אבוא ואדבר. לא היה שום דבר שהייתי יכולה לעשות קודם, זה לא שאם לבשתי חולצה כחולה או לבשתי חולצה לבנה, המתח פתר את עצמו. להפך, בחרתי חולצה, ראיתי שזה לא ויש משהו שאולי אפילו יכול קצת להעליב אותנו, ואני מקווה שלא, שתקבלו את דבריי ככה בצנאה, כשאני אגיד לכם את המשפט לא מתקבל על הדעת הזה, אבל שאין באמת הבדל מאוד עמוק בין התלבטות להחלפת חולצות והחלפת בני זוג. פעם מישהו אמר לי את זה, מישהו שלא כל כך הכיר אותי, אבל הוא אמר, את החלף בעל, את מחליפה בעלים כמו גרביים. ואז המשפט הזה כל כך כל כך כאב לי, והיום אני מצטערת על הכאב, כי יכולתי לומר לו, אתה צודק. אז אנחנו מדברים על דברים רציניים, של התקשרויות, של אנשים משמעותיים בחיינו, של הרצון שלנו להיות מאושרים, בלי לפגוע באנשים משמעותיים בחיינו. ושאין לנו שליטה על זה. ויש לנו כן הרבה הרבה דברים טובים אחרים במקום שליטה. יש לנו למשל את הנדיבות הטבעית שלנו להתחלק עם אחרים בספקות שלנו, בפחדים שלנו, בכל מה שלא יהיה, להתחלק באוכל שלנו, להתחלק בכסף שלנו, להתחלק בבית שלנו, במעשים שלנו, בכל מה שאנחנו עושים, לא שיש לנו ברירה להתחלק, אנחנו כבר מתחלקים בהם כל הזמן, בעצם להיות בן אדם חי, ולהיות בן אדם שהוא כבר נדיב ומתחלק, בלי לעצור ולהגיד לעצמו, וואו, בכל כך הרבה דברים היום התחלקתי, כל כך הרבה אנשים התחלקו איתי. התחלק זה לא מילה כל כך טובה, אולי sharing, לקחו חלק, לחלוק, תודה. ומה שאני רוצה איכשהו להצליח לעשות בדיבור הזה שלי, שמסתובב ונוגע קצת פה, קצת פה, ומי שמחפש דיבור מסודר או משהו שהוא יכול היה להגיד מה היה הרעיון המרכזי של רמי או איך היא רצתה לבנות אותו, לאן להגיע, אז תשכחו מזה. אבל הדיבור הזה כן מנסה במשהו, איך להגיד את זה? להמשיך להשתחרר ממסכות, בפנים ובחוץ. אנחנו מתרגלים מדיטציה, ובגלל שיש למדיטציה איזושהי צורה, כמו לכל פעילות, להליכה יש צורה, לישיבה יש צורה, לשכיבה יש צורה, לעמידה יש צורה. אנחנו יכולים בטעות להרגיש את עצמנו, לחשוב את עצמנו, מקיימים, מבינים מה זו מדיטציה, ובעצם אנחנו עסוקים ב... איך להגיד את זה? לנסות למשוך בחוטים כמו איזה בובה, לנסות לעצר את הצורה ולראות מה קורה לי בצורה כשאני זז הרגל, איך זה מרגיש כשאני זז ככה, ואוקיי, עכשיו אני יושב ככה, עכשיו ממש, אוקיי, זה מרגיש הרבה יותר טוב, וגב ישר מרגיש הרבה יותר טוב, כן, אבל לא, אני לא חושבת שזה בזה מדובר, זה רק ממשיך לחזק את ההזדהויות שלנו עם הדבר הזה, שאנחנו רוצים לחוות אותו במלואו, אבל לא לחזק את ההזדהות איתו. הגוף הזה, הגוף הזה, הגוף הזה שבלעדיו כלום לא היה קורה בי, ובכל זאת אני אומרת, רק הגוף הזה, ובכל זאת בלעדיו כלום לא היה שווה בי, אז מה אני בכלל מדברת? כל אחד מכם יודע. כל אחד מכם יודע. כולנו יודעים כמה אנחנו תלויים בגוף. אי אפשר שום קומוניקציה שהיא לא תהיה בתיווך של משהו שהוא גם גופני. הוא פיזי, הוא קיים. האהבה היא תתבטא, כשהיא תתגלה, היא תתגלה גם דרך הגוף באיזשהו אופן. כל מעשה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו עם הגוף, תשומת הלב לגוף, ובכל זאת, בתוך כל תשומת הלב, בכל כל העיסוק הזה, בכל כמעט העצמה הזאת שאנחנו עושים דרך המדיטציה לנוכחות הגופנית שלנו, אני רוצה להזכיר לכם מדי פעם ככה שתבוא ציפור קטנה ורק תזכיר לכם, אין איך להראות את זה, אין איך להגיד את זה, אבל מדובר במשהו אחר. מדובר בסוג של התנערות, או בכל מיני דברים שחבל אפילו שאני אשים מילים בפתח שלהם, כי כל מילה שאני אשים חוסרת. אבל באופן כללי, כי גם שמעתי שאלות היום בקבוצות כשישבנו, ואנשים דואגים ממה קורה להם, אם קורה נכון, אם קורה נכון ברגש, אם קורה נכון בכאב, ודואגים גם על הכאב, הרבה דאגה, וגם ניצנים של הפירות של הנוכחות של משהו אחר שיש בכולנו, החוכמה הטבעית שישנה, היא כבר קיימת בגוף, חוכמת הגוף. לעשות צעד זה דבר שאנחנו יכולים להתנסות בו בימים הקרובים, הכי פשוט בעולם, ויחד עם זה, הכי מסובך בעולם, מהסיבה הפשוטה שלא נצליח להבין את זה. אני בכל אופן עוד לא הצלחתי. אני עוד לא הצלחתי להבין מה זה צעד, ובכל זאת אני הולכת. אז אנחנו לא תלויים בלהבין בשביל ללכת. אנחנו לא תלויים בשום דבר כדי לאהוב. וואו, איך יצא הנבלה הזאת עכשיו? אני רוצה לספר לכם סיפור שאולי קצת מסביר לי את זה. כשהייתי בת 6 חליתי בשיתוק ילדים. הלכתי לישון ילדה הולכת, וכשהתעוררתי בבוקר ושמתי את הרגליים בשביל לרדת מהמיטה, אז נפלתי. וככה גיליתי שאני לא יכולה לעמוד או ללכת. והאמת היא, ממש האמת היא, שלי כילדה זה היה בעיקר נורא, וואו, אני לא מבינה מה קורה פה. בגלל שהייתי רק ילדה, בת 6, ומחלות הן רק מילים של אנשים מבוגרים, לא הבנתי בכלל כלום. לא הבנתי שיש דבר כזה כמו שיתוק שיכול לגרום ל... ושבאמת אפשר לא לחזור ללכת. ממש לא הבנתי את זה. הייתה לי רק החוויה שלי שאני לא הולכת. וילדים מסתדרים לא רע עם חוויות. גם כשמסביב היה המון דאגה וחרדה וכעס, אני נזכרת בזה ואני רוצה להשתמש בדוגמה הזאת בשביל לנסות להגיד דרכה משהו קצת אחר. כשאתם מוצאים את עצמכם משותקים, לא יכולים לעשות צעד. אל תאמינו לזה. מה בנו מאמין שיש דבר כזה שיתוק? מה בנו מאמין שיש דבר כזה שאהבה נגמרת? אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שאהבה נגמרת. בכל אופן אני מחפשת איפה היא נגמרת, ואני לא מוצאת. ואם אתם מוצאים, כנראה שיש דבר כזה. בכל אופן, את החיפוש הזה צריך לעשות ברצינות. וברצינות זה אומר, לשים לב, שאולי אנחנו מאמינים למשהו שאנחנו לא צריכים להאמין לו. לכל אחד יש בטח כל כך הרבה דוגמאות כאלה. אני יכולה דוגמאות אין ספור. האמונה הזאת שרק אחר כך אנחנו פתאום, וואו, אפילו לא הרגשנו ששיתפנו פעולה עם להאמין למשהו בלי להתקרב לתחום המיוחד הזה שהמדיטציה מקרבת אותנו אליו, שמה אותנו בו ואומרת מכאן אין לאן לצאת. וזה התחום של התנסות. אומרת התנסות זה נשמע מילה קטנה, אבל בעצם ממש ממש הייתי יכולה להגיד לחיות, לחיות, לחיות. לחיות כמו שאנחנו. לאט לאט נפרדים מהדימויים ששמו עלינו, מהציפיות שהזדהנו איתן, מכל מיני תבניות של חיים שאנחנו מנסים לקייל ככאלה, כדי ממש לחוות בכל תא של הגוף שלנו, בכל רסיס של אנרגיה, את עצמנו, את מה שחשוב לנו, את האחרים, באופנים המשתנים, ולובשים כל מיני צורות של חשיבות, כל מיני צורות של קשר. ולהמשיך להיפתח גם לעולם הזה, שאנחנו בסך הכל אחת מצורות החיים בו. בואו נשמות, נשום את כל זה, בואו נשאר. הצלילים האלה מבחוץ מהמסגד הקורס. האם אנחנו יכולים להיפתח לאהוב אותם? האם אנחנו יכולים לעשות עוד צעד? אם לא לעשות אותו, רק לסמן אותו. וזה הצעד שכריסטופר דיבר עליו. שאפשר להגיד אותו, אולי במילים. אני